כף עמוד ב' שלוש שורות מלמטה. אמר רב יצחק בר עדה, או לפי גרסת הראש, אמר רב יצחק בר אבעמי, לא הותרו פסי ביראות אלא לעולי רגלים בלבד. מה שאנחנו למדנו, שיש לנו תקנה מיוחדת בשבת שאפשר לעשות ארבע פסים, והפסים האלה, לפני שבת הוא עושה ארבע פסים, שהם בעצם שמונה פשוטים, ארבע זוויות, שכל אחד הוא אמה לכל צד, ושם עולי רגלים בפנים יכולים לבוא, ועל פניו למדנו שכל אדם יכול לבוא ולטלטל בתוך הפסים האלה. וכאן אנחנו באים ואומרים, לא הותרו פסי ביראות אלא לעולי רגלים בלבד. ההיתר הזה ניתן אך ורק לעולי הרגלים. שואלת הגמרא, והתניא לא הותרו פסי ביראות אלא לגבי בהמה בלבד? אתה אומר לעולי רגלים? בברייתא כתוב שהדבר הזה הותר רק לגבי בהמה. עונה הגמרא, מהי בהמה? בהמת עולי רגלים, כן. לבני אדם, לא. לבהמת עולי רגלים, כן, והסיבה. אבל אדם מטפס ועולה, מטפס ויורד. וכפי שבפשטות מתקן הגאון יעקב צריך לקרוס, מטפס ויורד, מטפס ועולה, וככה גרף הרבינו חננאל. דהיינו, קודם מטפסים ונכנסים, ואחרי זה מטפסים ויוצאים. אבל המסר, לגבי בני אדם לא הוצרכנו לתקנה הזאת. למה? בן אדם יכול להיכנס לבור, לדלות את המים בדלי, להישען עם רגליו על כותלי הבור ולשתות בפנים. לבהמה אין את האופציה הזאת, אז מה תעשה שהיא תוכל לשתות? אתה מוכרח לדלות מים ולהוציא מחוץ לבור. של מי? של הבהמה. נו, בסדר, מה זה מפריע לנו? בין הפסים דיברנו. עכשיו אנחנו מדברים על הבור, לא על הפסים. אומרת על זה הגמרא, איני באמת. זה אמר רב יצחק, אמר רב יהודה, אמר שמואל, לא הותרו פסי ביראות אלא לבאר מים חיים בלבד. והיא לבהמה, מעלי חיים, מעלי מכונפים. אנחנו יודעים, יש בור ויש באר. באר זה מים חיים, מים שנובעים. בור זה מים עומדים. ועל זה מבואר לנו בשם שמואל, שאיפה התירו לעטות את הפסי ביראות? דווקא במקום של באר. אבל במקום של בור, שמה לא התירו. על פניו למה? כי באר זה מקום שראוי לשתיית אדם. בור זה מים עומדים, עם הזמן המים האלה מתקלקלים, זה לא ראוי לשתיית אדם, בדרך כלל. אז אם אלה שואלת הגמרא, לכאורה, והיא לבהמה, מה לי חיים, מה לי מכונפים, לכאורה, מה אכפת לי אם זה באר או בור? האמת היא שהרשש פה במקום כבר מאיר, שלכאורה אנחנו יודעים, כפי שהגמרא בתענית אומרת, שהיו נוהגים לשתות מים מהבור. למה משמע פה שבני אדם לא שותים מהבור? שואל יותר מזה, לך בארץ ישראל ותראה, רוב השתייה נעשית במי בורות. לא היה פה מעיינות, לא היה פה הרבה בארות בארץ. היה בורות, אבל לא בארות. היה מי גשמים, מים עומדים, לא מים חיים. אז הוא אומר שאולי צריך לחשב לפי רש"י בהמשך, אבל השאלה היא חזקה. איך שלא יהיה, אבל זה כתוב בגמרא, שיש הבדל בין בור לבאר. ולפי דברינו, הרי זה רק דבר שראוי לבהמה. עונה הגמרא, באינן מידי דחזי לאדם. תשובה מאוד סתומה. באינן מידי דחזי לאדם. צריך שיהיה מים כאלה שראויים לאדם. אז רש"י בעצמו מתקשה, ורש"י מסביר בשורה השנייה מלמעלה. כיוון דמים משווי להו מחיצה, באינן מים חשובים. והיא גופה, למה? אם זה לצורך הבהמה של העולי רגלים, אז מה זה קשור למים חשובים? ומה עולים לו חכמים אם לא יש לך שם המים? מה? אבל אני לא צריך שזה יהיה ראוי לשתיית אדם. הרי הגמרא עכשיו אוכפת שכל הסיבה זה בשביל בהמת עולי רגלים. רק מה, אנחנו באים ואומרים שאפילו שמדברים על בהמת עולי רגלים, צריך שיהיה דבר חשוב. בורות, אז זה כבר אמרנו, זה הרשש מאיר, אין לנו מה להוסיף עליו. הרשש כבר מאיר את זה. הרשש בלשונו אצלנו אומר ככה. קשה דה בתענית ריש פרק ג' משמע דגם מי בורות רואים לאדם, וכמדומה שגם אתה עיקר שתייתן בארץ ישראל. הרשש לא היה בארץ.
הרשש לא היה בארץ.
בבתים. מהבור שתית, ולא היה חסר לך כלום. הוא אומר, טוב. אני סיפרתי בבוקר, שהייתי ילד, היינו הולכים לערבים, בחלק המזרחי, קצת אחרי שער שכם, היינו לוקחים שם חמורים, הם היו מזכירים. אז שם בבתים באמת היה בורות. זה היה דלי כזה מפלסטיק, מים כאלה קצת מגילים, סליחה, אבל היה מים מבור. מהקשמים. לא, בתוך הבית היה. היה עושים בור מבחוץ, היה המים של החצר היו נכנסים לתוך הבורות, והבור הזה ישב בתוך הבית, ושם היו דלים. ובאמת בחצרות בירושלים, בחצרות, כל הבתי רגד, כל הבתים האלה למיניהם, חצרות ירושלים, יש באמצע החצר, יש בור גדול, שבבור הזה היו מוציאים מים, זה היה מגשמים. טוב. אוח. אז באמת תופות דיבור המתחיל מי בידי חזי בשורה הרביעית מלמעלה, תופות בעצמו אומר, ואם תאמר, אמרי ואינן מי בידי חזי לאדם, כיוון דלא שרי, אלא לצורך בהמה. תופות לא מקבל את הדברים. תופות שואל בעצמו, לא מבין, אם אתה רוצה לתת פתרון לבהמה, אז מה מעניין אותי פה בן אדם? אומר תופות שני תירוצים. תירוץ ראשון ויש לומר, שאם דלה לצורך בהמה, ונשתיירו שם שרי לאדם, אולי הייתי קורא לזה כן הערמה כזאת. היו מוציאים מים לבהמה, אבל גם בני אדם היו צריכים מים. אז היו שופכים חלק לשוקת, וזה מה שנשאר. הולך לבן אדם. הנה מי? ארבע שעות אחרי זה. עד אמרים לנו, לא הותרו אלא לצורך בהמה, היינו תחילת התיקון. למה תקנו פסי בירות לצורך בהמה? אבל בשכבר נתקן לצורך בהמה, שר יף לצורך אדם לך תחילה. אין אך הנה מי. ההיתר בא בגלל בהמה. למה שיתרנו גם לאדם? אחרי שיתרנו גם לאדם, אז אני רוצה שזה יהיה דבר חשוב. דבר כזה שראוי לאדם. סיבת התקנה זה בהמה. אבל אחרי התקנה, עם התירוץ השני עוד יותר קל להבין. אומרת באמת, ודאי, ודאי, מאוד, מאוד קשה פה הפשט של הגמרא. גם המסקנה ככה. מה? כן. איפה זה כתוב? על מה זה מובא? אדם הוא בהמה. זה כתוב. כתוב שמלך קציו, שהיה בקצה העולם, הגיע פעם לאלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון הלך לראות שם איך נראית המדינה, ואז הוא עשה שם איזה משפט. היה שם ויכוח בין שני אנשים, אחד מחר שדה לחברו, והוא מצא בתוך השדה אוצר. בא לשדה טען המוכר, מכרתי לך את האוצר, מכרתי את השדה עם האוצר, אז האוצר שלך. בא בעל הקונה ואומר, מה פתאום, אני קניתי שדה, לא קניתי אוצר, אז זה לא מגיע לי. מה פסק מלך קציו? שאל אותו, תגיד, לך יש בן? אמר לו, כן. לך יש בת? אמר לו, כן. תעשו שידוך ביניהם ותיתנו להם את האוצר. ראה את זה אלכסנדר מוקדון, אמר להם, תגיד, אתה נורמלי? זה משפט? אומר לו, אז מה הייתי צריך לעשות? הוא אומר לו, אצלנו היינו הורגים את המוכר ואת הקונה, והמלך היה מקבל את האוצר. אז שאל אותו, מלך קציו, יורד אצלכם גשם? אמר לו, כן. אומר לו, יש לכם בהמות? אומר לו, כן, כנראה בזכות הבהמות יורד לכם גשם. אומרת הגמרא, ככה זה, אגב זה מדרש, זה חז"ל, זה לא סיפור שלי, ככה חז"ל מביאים. אומרת הגמרא, גופה, לא הותרו פסי בירות אלא לבהמה בלבד, אבל אדם מטפס ועולה, מטפס ויורד, כן, לא הותרו פסי בירות אלא לבהמה, אבל אדם, באמת האדם נכנס לתוך הבור ושותה בפנים, ואם היו רחבים, זה טוב לבור שהוא מטר, מטר וחצי, אפשר לשים רגל בצד אחד, הרי צריך לזכור, המים נמצאים בתחתית הבור. את המים היו צריכים לעלות מלמטה, אז הוא יושב בתוך הבור, מעלה את המים ושותה בפנים. זה מטר, מטר וחצי, אתה יכול איכשהו להישען. אבל אם זה רחב יותר, אומרת על זה הגמרא, מה יהיה בכזה, אפילו לאדם נמי, מלצד הפשיטה, שמותר גם להוציא לצורך אדם. כמו כן, ולא ימלא אדם מים וייתן לפני בהמתו, זה הברייתא שאתמול דיברנו בהרחבה. לא ימלא אדם מים מהבאר וייתן לפני הבהמה, יחזיק את הכלי והבהמה תשתה מידו. אבל ממלאו, כן, הוא יכול להוציא מתוך הבור, ושופך לפני בהמה לשוקת, והיא שותה מאליה. ומיד שואלת הגמרא, מה תקיף לרבנן? אם כן, מה הועילו פסי בירות? הרי בשביל מה תיקנתי פסי בירות? על פניו שאני אוכל לתת לבהמה לשתות. אם אתה לא יכול לתת לבהמה, לה צריך לשפוך את זה לשוקת. מה הועילו? מיד עוצרת הגמרא ושואלת, מה הועילו? למלות מהם, מה? אני לא יכול להוציא מים מהבור. הרי הבור הזה הוא רשות היחיד. חוץ לבור זה רשות הרבים. אז אתה שואל אותי, מה הועילו הבורות, הפפים, כדי להוציא את המים מהבור לשוקת? אומרת הגמרא, כן. אלא מה הועיל ראשו ורובה של פרה? הרי אנחנו אמרנו במשנה, שבין הפפים צריך שתהיה ראשה ורובה של הפרה, בשביל מה? אם היא שותה מתוך השוקת, מצידי שתשתה עם הזנב, מה זה נוגע אליי? כשיש בעיה של כלי, ובן אדם מחזיק את הכלי, זה נפקמינה. אם היא תהיה רק ראשה, היא עלולה להטות את הראש, הוא ילך עם הכלי אחרי הראש, ויוציא את הכלי לרשות הרבים. אני מבין את סיבת התקלה, אבל אם היא שותה מהשוקת, מה זה עניין שלי? לכן אומרת הגמרא, אמר הבעיה, כן. שיטח בידיים, זה שואל את הגמרא. שואל את הגמרא, אז מה עשית בתקנה? בטח לתוך. אם זה בחוץ זה רשות הרבים, זה הוצאה. ואם חלק בפנים אכפת לי? אם הוא נתן ברשות היחיד, לא מעניין אותי לאן המים הולכים. זה לא מפריע לנו, זה תשובת הגמרא. אמר אביי אחא במאי עסקינן, בגוף העומד ברשות הרבים גבוה עשרה ורחב ארבעה, וראשו נכנס לבין הפסים, ואתמול הערנו שיש פה קצת מחלוקת בין התירוץ, בין הציורים, אבל הפרינציפ, כמו שמצייר, זה הגאות הבח בכף עמוד ב'. הרעיון אמרנו, לצורך העניין, יש לי רפת, 30 מטר משם יש לי אבוס, תעלה, זאת אומרת פסים, תעלה מוליכה מהרפת לכיוון הדלת פסים, בערך כמו בתמונה. רק איפה שכתוב אבוס, אנחנו מדברים על 30 מטר. עכשיו הבן אדם הזה לוקח דלי בין הפסים, והולך עם הדלי מעל התעלה, התעלה גבוהה עשרה, רחבה ד' זה רשות היחיד, ומוליך את הדלי. בעיקרון לא היה צריך להיות בעיה. רק רבנן חששו שמו ימצא איזה קלקול בתוך האבוס, הוא יוריד את הדלי, יתקן את הקלקול, יגביע את הכלי ברשות הרבים, על מנת להכניס אותו לרשות היחיד, ואז הוא יעבור על איסור דאורייתא של הכנפה. לכן באו רבנן ואמרו, אין מצב להוליך את הדלי, שפוך אותו בין הדלת פסים. אבל מה קורה להכניס בהמה פנימה? ודאי שאפשר להכניס פרה, ראשה ורובה, ולהשקוט אותה בין הפסים. אומרת הגמרא, מה? אמר רב ירמיה בר אבא, אמר רב, אין בורגנין ופסי ביראות, לא בבבל ולא בחול, לא בבבל ולא בחוץ לארץ. על מה אנחנו מדברים? קודם כל אנחנו מדברים פה על המושג של דלת אמות של אדם פלוס 2,000 אמה, מה שנקרא תחום שבת. ברמה העקרונית בשבת, מה? מיד. ברמה העקרונית בשבת, יש לכל בן אדם תחום שבת. מה זה תחום שבת? יש לו 400 ועוד 2,000 אמה לכל רוח. רק מה? אם בן אדם נמצא למשל בבית, הבית הזה הוא 100 קילומטר ונשאר דלת אמותיו. כולה בית אחד הדלת אמותם. ומחוץ לבית יש לו 2,000 אמה. אם הוא נמצא בתוך העיר, שטח הבית. יש עוד אופציה. בן אדם נמצא בעיר כמו שאנחנו. אנחנו מטלטלים, אנחנו מטיילים בעיר. איך אתה הולך מקצה לקצה בעיר? הרי זה יותר מ-2,000 אמה, זה יותר מקילומטר. התשובה היא, כי כל העיר נחשבת דלת אמות. עכשיו צריך לשים לב למה שאנחנו עכשיו אומרים. מה זה נקרא עיר? עד איפה זה העיר? איפה נגמר העיר? אנחנו לא מדברים עכשיו מועצה מקומית, זה לא מעניין אותנו המועצה. אותנו מעניין שם עיר. איפה נגמר השם עיר? הבית האחרון בעיר. איפה זה הבית האחרון? ברמה העקרונית, כל בית שהוא בתחום 70 אמה ושריים, הרי הכל אנחנו עומדים במלאכת המשכן. במשכן היה חצר המשכן בצעתיים, 100 אמה על 50 אמה. זה מלבני. אם תרצה לעשות 100 על 50, 5,000 אמה מרובעים, אם נעשה שורש של 5,000, זה 70 אמה ושריים. זה מקובל 70 אמה ושני שליש. ביתר דיוק זה 7, זאת אומרת, 70 אמה נקודה 7106. זה השורש של ה-5,000. לענייננו, בריבוע זה 70 אמה ושריים על 70 אמה ושריים. אז, כל בית שהוא בתחום 70 אמה ושריים, הוא חלק מהעיר. ומהבית האחרון הזה יש לי עוד 2,000 אמה. 30 מטר בערך. מאוד מעט. היו מתרחבת. עכשיו אני אספר לך מה קרה. לאח שלי נולד בן. הברית יצאה בשבת. אח שלי גר בירושלים. אני רציתי מפתח תקווה לבוא לירושלים, אבל היה לי שיעור בערב. הייתי צריך לצאת רק אחרי השיעור. היה לי דרך, הלכתי לירושלים, מפתח תקווה בלי בעיה. איך עושים את זה? לא שלי היה כאן. לא יצויר. איך עושים כזה דבר? בן אדם רוצה ללכת מפתח תקווה לירושלים בשבת. מה הוא עושה? עושה בורגנים. בורגנים זה בעצם סוכות עריות. סוכה של השומרים. כשבן אדם היה נמצא בשדות, אז בתקופת הקציר היו שמים שומרים. תקופה של בבקעה היו עושים כל מיני בוקטות. משהו כזה אוהל ערעי. הבורגנים האלה, אם זה נמצא בתוך 70 אמה ושיריים, זה חלק מהעיר. אבל היא בתיאוריה יכול עכשיו לעשות בורגנים, מפתח תקווה עד ירושלים, כל 70 אמה ושיריים, ואני יכול ללכת. זה היה הנידון. אולי נסביר יותר טוב, שלא יהיה טעות מתחת ידינו. עד איפה זה תחום פתח תקווה? לפי זה, עד הבית האחרון שבתחום 70 אמה ושיריים. פה יש קצת בעיה במשפט שלנו. כי אז לפי זה, למשל, אני לא כל כך בקי פה במרחקים, אני לא יודע לעמוד נכון, אבל נגיד, הגעתי עד כפר אברהם. לחצות את הכביש בכפר אברהם, אני מניח, יכול להיות שיש שם יותר מ-30 מטר. זאת אומרת, זה לא בתחום 70 אמה ושיריים. אם זה לא בתחום 70 אמה ושיריים, איך אתה יכול ללכת? והרי הולכים לכפר אברהם. לא, יש עירוב של כל פתח תקווה עם כפר אברהם. זאת אומרת, יש עוד פטנט. מה שאנחנו דיברנו 70 אמה ושיריים זה במקום שאין עירוב. אם יש עירוב, העירוב הופך את הכל לחצר אחת, אז ממילא אתה בתחום הדלת אמות. ולכן למשל, ללכת מפתח תקווה, ללכת לחלק של החדש, של שמה, לא, אני מדבר סירקין, סירקין. שמה באמת העירוב הוא עירוב משותף, אז אין בעיה לחצות. אבל למשל ללכת לנחלים, לנחלים זה היה בעיה. למה? כי נחלים היא לא מעורבת עם פתח תקווה, אז יש לנו בעיה ובאמצע יש כביש. הפטנט שעשו שם, כך שמעתי אז, שעשו את התחנה דלק, סגרו שם את העירוב של נחלים בתוך התחנה דלק, והעירוב המקביל של פתח תקווה היה בתוך 70 אמה ושיריים. אם לא נאמר שהכביש הוא רשות הרבים, אז זה לא עניין שלנו. הנוגע אלינו, מה אני רוצה לומר בכל זה? לכן למשל היה צד שבגבעת שמואל לבני ברק, יש 70 אמה ושיריים דרך הגשר, לבוא ולהחשיב את זה כגוש אחד. כי יש כאלה שלא הולכים מכאן לבני ברק. כיוון שלבוא מבני ברק לכאן זה יותר פשוט. מכאן לבני ברק, בקיצור, שורה תחתונה. שיקולי זה תחילת בני ברק, זה יכול להיות בתחום 2,000 אמה. אבל פנימה זה כבר בעיה. אני אומר, זה תלוי, השיקולי זה תחילת פתח תקווה, יכול להיות שזה בתחום 2,000 אמה. אבל אחרי זה, זה יכול להיות בעיה. אני לא אומר הלכה, אני לא אומר הלכה. אז מה? לא. כי אתה יש לך 2,000 אמה. אחרי... יש לבן אדם דלת אמות ועוד 2,000 אמה. דלת אמות זה העיר שלי. מחוץ לעיר שלי כל מטר אני סופר בנפרד. אפילו שלהם זה תחום שבת, לי זה לא עובר. אני כבר יצאתי מתוך התחום של הדלת אמות. עכשיו 2,000 אמה אני סופר לפי מטר. ברגע שאני עברתי 2,000 אמה אני צריך לעצור. אלא אם כן, עוד פעם, זה לא חד משמעי, כי שמעתי שיש כאלה. שכן אנחנו שאפשר ללכת. לא אמרנו הלכות, אמרנו את הרעיון. למשל, אבל ללכת. בני ברק, רמת גן, תל אביב וכולי, שם באמת אין בעיה, כי הכל זה בתחום אותו 70 אמה ושיריים, אין שום בעיה בדבר. מה? זה עירוב של בני ברק, זה לא עוזר לי שאני יצאתי מתחוץ לתחום שלי.
לא, אבל העירוב שם לא עוזר גזרות ודלת אמות?
לא, זה דלת אמות להם, לא לי, כי אני כבר יצאתי מחוץ לתחום. את הדין מיוחד שעשו להם סוכות, אבל שם זה לא לשבעים אמה, זה לא עזר שם. שם הוא יצא מחוץ לתחום, אבל הותר לו הדבר הזה. כמו שמותר לשחוט ביום הכיפורים, גם זה היה מותר. הוא גם הלך עם אוכל ביד, שזה דבר עפו. אז במקום לטלטל ביד, שמו לו בסוכה, שיהיה לו פת בסלו, כדי שהוא יהיה רגוע, שהוא לא ירצה לאכול. נחבור לעניין שלנו. אז קודם כל, מי אמר שהרב הראשי לא סומך על העירוב? צריך לשאול אותו. דבר שני, מסתובב שזה בתוך תחום של 70 אמה ושיריים. כי לא נראה לי שבפתח תקווה יש מקום שאין זווית שתחבר בית, הרי מה יכול להיות? יכול להיות רחוב שלם שבאמצע יש מרחק, אבל בסוף הרחוב זה מתחבר עם נקודה אחרת בתוך 70 אמה ושריים. אז זה נהפך להיות שוב דלת דמות. לא מפריע לי הקטע שבאמצע, כי זה נשאר. אני לא נראה לי שפתח תקווה יש בעיה בתוך 70 אמה ושריים. אלא אם כן לכיוון האזור התעשייה, שם זה יכול להיות שאלה. מסתום, לשם הוא לא הולך? אומרת הגמרא, לענייננו, הערכנו מאוד בדברים. איפה? שם לא להפגנות. שם זה פיקוח נפש. אומרת הגמרא, לא, לא, אבל זה מסתום בתוך התחום. אומרת הגמרא, אמר אבירנה, כי בתי התעשייה גם כן נחשבים בתוך התחום. זה אין בעיה, בתי התפק אין בעיה. אמר אבירמיה ברבא, אמר רב, אין בורגנים בבבל, בבבל אי אפשר לעשות את הפטנט הזה של 70 אמה ושריים על ידי בורגנים. לא, אנחנו לא אוהבים את בבל. אין כזה פטנט, ולא פסי ביראות בחוץ לארץ. בחוץ לארץ אי אפשר לעשות פסי ביראות. הגמרא שואלת את שאלתך. בורגנים בבבל לא, דשריכי ביטקי. יש שם שיטפונות. אז שם זה לא נקרא בית. בית זה דבר שיכול לעמוד. דבר כזה שבאים שיטפונות ומזיזים אותו, אז הוא שום דבר. פסי ביראות וחוץ לארץ לא, דלא שריכא מטיבתא, וכאן הגמרא נותנת גדר נוסף. עד עכשיו הבנת שלמה עושים את הבתי, את הפסי ביראות, לעולי רגל. התשובה היא, זה לא רק עולי רגלים, זה כל ענייני מצווה. צורכי מצווה כן, דבר שהוא לא צורך מצווה לא. בישיבות לא היה בחוץ לארץ, לא היה ישיבות, אז אין צורכי מצווה. אין צורכי... מה? כתוב חוץ לארץ, חוץ לארץ ובבל זה שני מקומות, ככה אומרת המשנה בגיטין. המביא גט ממדינת הים, המשנה ראשונה בגיטין, המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נחתם ופני נחתם, והגמרא אומרת חוץ מבבל. למה? כי בבבל שכיחה מטיבתא, אז הם היו בקיאים בלשמה וכולי. הגמרא שם אומרת הגמרא, אבל איפכה, הנה, אבל איפכה אבדינן, ללכת ולעשות בבבל פסי ביראות ששכיחה מטיבתא, או בחוץ לארץ לעשות בורגנים שאין בית קדמיה, מותר. אמר רב, אי קדמרי, אמר אביר מהברה באמר רב, אין בורגנים ופסי ביראות. לא בבבל ולא בחוץ לארץ. אין מצב. למה? בורגנים בבבל לא דשריכי בית, כי יש מים. בחוץ לארץ נמי לא דשריכי גנבי, השתנו הטיבים. אמר אומרת שבחוץ לארץ, אם היית שם את הבורגנים, היית בא ביום ראשון, לא היית מוצא שום דבר. הכל היו לוקחים. ואחד מהעיכובים לעשות בין פתח תקווה לירושלים בורגנים. פסי ביראות בבבל לא דשריכי מיה. וכאן רש"י מסביר. אומר רש"י, הרי כל התקנה היא תקנה לצורך השעה, בגלל בעיה מסוימת. המציאות היא שבבבל היה הרבה מים, אז אין צורך לעשות כזה תקנה. כוונה לשוויץ. היה הרבה מים, אז ממילא לא היה בעיה, לא צריך את התקנה. בחוץ לארץ נמי לא דלא שריכא מטיבתא, כמו שאמרנו, אין צורכי מצווה, אין צורכי מצווה, אז אי אפשר לעשות. המעניין שבאמת בהלכה, גם הריף, גם הראש, גם השולחן אורך, השמיטו את הדין של פסי ביראות. כי כידוע, הריף, הראש ועשייתם לא מביאים הלכה שלא נוגעת לזמן הזה. אין לנו סדר קודשים בריף ובראש. מה שלא נוגע להלכה בזמן הזה הוא לא כותב. הרמב״ם שכותב גם הלכות עתידיות, זאת אומרת שרואים שמסקנת ההלכה, שסיבת התקנה זה רק בגלל עולי רגלים, ולא צורכי מצווה. כי אם זה היה צורכי מצווה, זה היה גם אפשר אחרי זה, שלא בזמן. אמר לרפיזה למרי ברד רבונה, ברי דרביר מהברבה, אמרי, אומרים עליכם, עתיתו מברנש לבית כנישתא דדניאל, שאתם בשבת הולכים מהעיר ברנש עד הבית כנסת של דניאל. מי זה הבית כנסת? אומר רש"י, היה מקובל שדניאל התפלל באותו מקום, אז עשו שם בית כנסת. מה המרחק? דהב את לטה פרסי בשבתא. שלוש פרסאות, פרסה זה ארבע מיל, מיל זה תחום שבת. 12 קילומטר לערך היו הולכים לבית כנסת. מה יסמיכתו? על מה אתם סומכים? הבורגנים? על זה שיש בורגנים כל 70 אמה ושריים, וממילא מותר לצאת יותר מ-2,000 אמה? אמר אבוה דאבוה משמי דרב, אין בורגנים בבבל, כי הרי יש שם בת כדמיה. אומרת הגמרא, נפק ואח ולאי, הנו מצוותא דמבלן ב-70 אמה ושריים. אז הוא הלך והראה לו את אותם עיירות חרבות שנשאר שם כל מיני מחיצות הבתים. ובעזרת השם בדף נ"ה עמוד ב' אנחנו נלמד שגם מחיצה חרבה, כיוון שהיא עומדת במים, יש עליה שם בית, והיא מצטרפת ל-70 אמה ושריים. אומרת הגמרא, גם אם לא גרים שם, הגמרא, הכל נלמד, אבל זה צריך לחכות קצת להמשך. אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא דרי שמרי בר מר, מהי דכתיב? לכל תכלה ראיתי קץ. רחבה מצוותך מאוד. אומר דוד המלך בתהילים, לכל תכלה, לכל סוף ראיתי קץ, ראיתי גבול. כל דבר יש לו את הגבול שלו. אבל התורה רחבה מצוותך מאוד. אין גבולות לתורה. אומרת הגמרא, דבר זה, את הגודל של התורה אמרו דוד ולא פרשו. אבל לא פרש מה גודל התורה. אמר איוב ולא פרשו, אמר יחזקאל ולא פרשו, עד שבא זכריה בן עידו ופרשו. הוא מבאר את הגמרא. אמר דוד ולא פרשו דכתיב, לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד, אבל לא כתוב כמה רחב. אמרו איוב ולא פרשו דכתיב, ארוכה מארץ מידה, ורחבה ממי ים. אז היא גדולה מהים, אבל כמה לא כתוב. אמרו יחזקאל ולא פרשו דכתיב, ויפרוף אותה לפניי. יחזקאל רואה במראה הנבואה יד אוכבת במגילה של תורה שבעל פה, והוא אומר, ויפרוף אותה לפניי, היד הזאת פורפת לפניי את המגילה, והיא, המגילה כתובה, פנים ואחור, לפניה ולאחריה, משני הצדדים, וכתוב אליה כינים והגה והי, והי, הוא מבאר את הגמרא, כינים זה פורתן של צדיקים בעולם הזה, וכן הוא אומר, כינה היא וכוננוע. אומר יחזקאל, שהוא ראה את מפולת מצרים ביד בבל, זמן קצר אחרי חורבן הבית, אז הוא אומר, כינה היא וכוננוע. כינה זה זמן של פורענות. והגה זה עניין של שמחה, רינה. זו מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. מי אומר שהגה זו רינה? וכן הוא אומר, עלי היגיון בחינור. כשהוא רוצה לומר את השירה שנעשה בליווי של כינורות, עלי היגיון, אז הגה זה עניין של רינה, והיא זו פורטנותן של רשעים לעתיד לבוא, וכן הוא אומר, הווה על הווה תבוא, שבר על שבר, שם מתנבא יחזקאל על חורבן ירושלים, והוא אומר ששבר יבוא על שברם, עד שבא זכריה בן עידו ופרשו, איפה? דכתיב היומר עליי, מה אתה רואה? ואומר, אומר זכריה, אני רואה מגילה אפה, אפה הכוונה מקופלת, אני רואה מגילה מקופלת, אורכה 20 באמה ורוחבה 10 באמה. וכשכתוב פה אמה, הכוונה לאמתו של הקדוש ברוך הוא, מידת אמה של בורא עולם, כמו המיטה שהיה לאוג מלך הבשן, במידת איש. כאן זה אמה, בעיקרון אמה זה מהחלק הזה ועד סוף האצבע האמצעית, זה אמה. אנחנו פה אומרים שזה אמתו של הקדוש ברוך הוא. אבל הכל אנחנו מושלים באותו משל. זה ודאי לא גוף. זה מושגים, כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול. יש מושג, אנחנו מדמים את זה כדי לקרב אלינו. לא. זה המציאות היה, זה מה שהוא ראה. עכשיו הגמרא פותחת את זה. אומרת על זה הגמרא, וכי פשט לה, כשתפתח את המגילה, הבי לן 20 ב-20, 20 אורך, ואת הרוח אף פתחת, יש לך עוד 20. דיינו עוד 10. וכתיב, למדנו ביחזקאל, היא כתובה פנים ואחור. המגילה הזאת היא כתובה משני הצדדים. וכי קלסת לה, כשתוציא את שני הצדדים לצד אחד, כמה יהיה לה? כמה יהיה השיעור? 40 ב-20. תקבל 40 אמה על 20. בסך הכל 8,000 אמה רבועים. 40 אורך על 20 רוחב. 8,000 אמה רבועים. וכתיב, וכתוב בישעיה, מה? 800 אמה רבועים. אמרתי 8,000. 800 אמה רבועים. וכתיב, מי מדד בשעלו מים ושמיים בזרת תיקן? מי מדד באגרופו מים ושמיים במידת זרת תיקן? דהיינו, בורא עולם כביכול מדד לעולם, והעולם זה זרת של הקדוש ברוך הוא. זרת זה חצי אמה. זרת זה חצי אמה. אז עכשיו נעשה את החשבון. נמצא כל העולם כולו אחד משלושת אלפים ומאתיים בתורה. פשוט לא. אם אנחנו אומרים שהעולם כולו הוא זרת, ואנחנו אומרים שתורה שבעל פה הייתה כתובה על מגילה, שהיא 800 אמה רבועים, זרת זה חצי אמה על חצי אמה. כמה זה? חצי על חצי זה רבע אמה. כן, הרי תמיד כשמכפילים מעל השבר זה גדול, מתחת לשבר זה מצמצם. חצי כפול חצי זה רבע. זאת אומרת שכמה רבעים יש ב-800? 3,200. אז כמה בסך הכל היה תורה שבעל פה ביחס לעולם הזה? פי 3,200, זה התורה שבעל פה. תוספות מביא שרב לזר הקליר ייסד ביסוד שלו שזה 3,400. תוספות רוצה להבין איך החשבון. אומר תוספות, אלה היה לו חשבון שזרת זה שליש אמה ולא חצי אמה. אומר תוספות, אז יוצא 1/9, אז יוצא 7,200. בקיצור, ואידך זיל גמור, אבל הפרינציפ 1/3,200. ואמר רב חיסדא, אומרת הגמרא, דריש מרי בר מר, מי דכתיב, הנה שני דודאי תאנים מועדים לפני היכל השם. שני דודאי, הכוונה היא מביא רש"י, שני סירים עשויים מנחושת, מועדים מוכנים לפני היכל השם. בכניסה להיכל עומדים שני סירי נחושת, אחד מחזיק תאנים טובות מאוד כתעני הבכורות, תאנה שביקרה, תאנה מתוקה, ממהרת להתבשל. והדוד אחד, תאנים רעות מאוד, אשר לא תאכלנה. כאלה תאנים גרועות שאי אפשר להכניס את זה בפה. אומרת אגמל, אשר לא תאכלנה מרוע. תאנים הטובות אלו צדיקים גמורים. תאנים הרעות אלו רשעים גמורים. אומרת אגמל, ושם התאמר, עבד סברם, עבדה תקוותם, ובטל סיכויים, אין להם ציפוי, אין להם תוחלת. למה? רשעים גמורים. תלמוד לומר, הדודאים נתנו ריח. אילו ואילו עתידים שיתנו ריח. גם אותם רשעים גמורים, גם פושעי ישראל, כבר אמרנו, מלאים מצוות כרימון, רקתך, ריקנים שבך, ממילא תמיד נשאר אותה נקודה שממנה. אמר שפה מסביר שמדברים על הגלות, שקודם גלה יחוניה עם אותם החרש והמסגר, שזה היו גדולי עולם, ורק אחרי זה בגלות צדקיה הלכו יתר הפלטה שהיו בארץ ישראל, שהם כבר לא היו צדיקים כל כך. אבל אם היינו מדברים בפשטות, פשטות הדברים, לא שעכשיו אפשר להיכנס לזה, אבל אנחנו, הדודאים נתנו ריח. זה מה שכתוב אצל יעקב, וירח את ריח בגדיו. אבל זה אנחנו אומרים, אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו. שמה? הדודאים נתנו ריח, זה הפסוק, זה משיר השירים. הדודאים נתנו ריח, מה זה הדודאים? אז יש לנו בחומש, אצל ראובן, שהלך בימי קציר חיטים והביא דודאים, ואנחנו כבר עברנו את הגן. אז זה לא כמו שהגננת אמרה, הוא הביא פרחים שיכולים להוליד, הרי זה ודאי לא שייך. ואם זה פירות מן העסקר, אז היא לא יכולה לבד ללכת רחל, היא צריכה לקחת את לאה, והיא צריכה לוותר על הזכות להיות עם יעקב, ומהזכות הזאת היא עשה יששכר. זה לא דברים שבפשט, אלא מה? הדודאי זה התיקון של עם ישראל. זה מה שהריח את ריח בוגדיו. שגם האחרון שבעם ישראל, אותם סיפורים, נכנס להיכל, הוציא את המנורה, רצו שיכנס פעם שנייה, הוא לא הסכים להיכנס, שרקו אותו במפרקות שבבל, גררו אותו בירושלים וכו'. כל אותם אנשים, זה אותם הדודאים נתנו ריח. גם הרשעים, פושעי ישראל, נשאר בהם הניצוץ האחרון שבדבר. דרש רבה. מהי דכתיב הדודאים נתנו ריח? אילו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא, שלא בעלו בעילה אסורה. ועל פתחינו כל מגדים אלו בנות ישראל, שמגידות פתיהן לבעליהן, מגידות שפרסו נידה, לשון אחר שעוגדות כושרות פתחיהן לבעליהן, שלא נבלות בזנות. חדשים גם ישנים דודי, צפנתי לך. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הרבה גזרות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עליי. וקיימתים, לפי זה חדשים ודברי סופרים, ישנים ודברי תורה. אמר לרב חיסדא לאומי רבנן דאבקה מסדר אגדת הקמי, זה שהיה שונה את השמועות לפניו, משמיע לחדשים גם ישנים. מהו? יש לך איזה ידיעה על הפסוק הזה? אמר לי, חדשים אלו מצוות קלות, ישנים אלו מצוות חמורות. אמר לי, וכי תורה פעמים פעמים ניתנה? יש חלק חדש, יש חלק ישן, איך זה בדיוק עובד? עונה הגמרא, אלא הללו הישנים מדברי תורה, והללו החדשים מדברי סופרים, אותם גדרים וסייגים שחזל תקנו לנו. דרש רבה, מהי דכתיב? ויותר מהן הבני ייזהר. אז כדי להבין צריך שורה רביעית ברש"י. רש"י שורה רביעית מלמעלה מביא, לאל מיני כתיב, לפני זה כתוב, דברי חכמים כדורבנות. מה זה? אלו דברי תורה שנמסרו למשה על פה, שנחלקו בהם חכמי ישראל לאחר שנתמעט הלב ושכחו. אז כבר דיברנו פעם בהרחבה, שלמעשה במתן תורה, ועד לערך כאלף שנה ממתן תורה, לא היה אף מחלוקת בעם ישראל. לא היה מחלוקת. אין מחלוקת. יכול להיות שכחה. בימי עבר של משה נשתקחו 3,000 הלכות. צריך את עתניאל בן קנז בשביל זה. אבל מחלוקת לא הייתה. עד הזוג הראשון. בזוג הראשון היה מחלוקת אחת. לימים הזוג השלישי, שמי והילל, 3 מחלוקות. כל המחלוקת. שמי והילל, לא בית שמי. שמי והילל נחלקו ב3 דברים. לימים נתמעטו הדורות, היה גלויות, הצרות שיקחו, ואז התחילה מחלוקת, ואז נתרבו הספרים בעם ישראל. לפני זה לא היה. על זה אומרת הגמרא, מה? אומרת הגמרא, והתלמידים, הם נוצרו מחלוקות נוספים להפרות. אומרת הגמרא, דרש רבא, מה ידכתיב יותר מהם הבני, יזהר עשות ספרים הרבה. בני, יזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה, אומר שלמה המלך בקהלת. שדברי תורה יש בהם אפה ולא תאפה. לא על הכל חייב מיטה, יש דברים שהם אפה, דברים שהם לא תאפה. ודברי סופרים, כל העובר על דברי סופרים חייב מיטה. למה פורץ גדר ישכן ונחש? שמה תאמר אם יש בהם ממש מפני מה לא נכתבו? אז אם זה דבר כל כך חשוב, למה הבורא עולם לא מסר לנו איזה תורה שבכתב? אמר קרא, עשות ספרים הרבה אין קץ. אמרנו, זה יוצא תורה שבעל פה, 3,200, פי 3,200 מהעולם כולו. לא היית יכול להכניס את זה לאף ספרייה. וזה אומר תופות, וגם בהלכה למשה מסיני לא ניתנו, כדי שלא ישתכחו. עוד אומר הפסוק שם בקהלת, ולהג הרבה יגיעת בשר. אמר הפאפה ברי דרווחה ברד המשמי דרווחה ברעולה, מלמד שכל המלעיג על דברי חכמים נידון בצוער או תחת. איפה זה כתוב? ולעג הרבה מי שלועג יגיעת בשר, הוא נידון במה שהבשר מוציא, יגיעת הבשר. מה כפל הרב המכתיב לעג בעין? להג בהי כתיב, אלא כל ההוגה לומד, חובר, שונה בהם טועם טעם בשר, אז הוא מגיע לטעם הטוב של התורה. תנו רבנם, מעשה ברבי עקיבא שהיה חבוש בבית האפורים, כנראה שזה היה הפעם האחרונה שהיה בבית הסוהר, בזקנותו כפי שיבואר בהמשך, שעל זה הוא נפרק במסרקות של בבל, שהוא נתפס ב10 הרוגי מלכות. אבל פה זה 10 הרוגי מלכות, אני לא יודע אם היה כמה פעמים, פה כתוב שהיה, על מה הוא היה כמה פעמים, יכול להיות, לא יודע. אתה חושב שהיה כמה פעמים? והיה רבי יהושע גרסי משרתו, מה שיאמרו שזה היה שם מקומו, שהוא היה מוכר גריפין. בכל יום ויום היו מכניסים לו מים במידה. יום אחד מצרו שומר בית הסוהר, כשהוא מביא את המים, אמר לו, היום מימיך המרובין, שמה לחתור בית האפורים אתה צריך, שמה צריך כל כך הרבה מים? שפה חציין ונתן לו חציין. כשבא רבי יהושע אצל רבי עקיבא, אמר לו רבי עקיבא, יהושע, אין אתה יודע שזקן אני וחיי קלויים בחייך? איך לא הבאת לי מספיק מים? סך לו כל אותו המעורב. סיפר לו, מה היה עם השומר? אמר לו, תן לי מים שאתול ידיי. אמר לו, אומר לו יהושע לרבי עקיבא, לשתות הם מגיעים, ליטול ידיך מגיעים, אין פה מים מספיק לשתות. ליטול ידיים? אמר לו רבי עקיבא, מה יפה שחייבים עליהם מיטה? פורץ גדר ישכן ונחש. חזל תקנו שצריך ליטול ידיים. שואל תוספות השני בעמוד, אבל למדנו לאל, בדף י' ז', שמי שנמצא במלחמה, אז הוא פטור, וכל שכן על פיקוח נפש, אומר תוספות, מחמיר על עצמו היה. תופות, אז יש לנו נפקמין על ההלכה. יש לנו מחלוקת גדולה בין המפרשים. אדם שרוצה למסור את הנפש על מצווה דרבנן, על דבר שלא נאמר עליו יארג ואל יעבור, אם מותר או אסור, יכול להיות שאסור לבן אדם למסור את הנפש, אתה לא בא לבית. תופות אוכל שהיה מותר אפילו על דבר דרבנן. אומרת הגמרא, מספר את הגמרא, מה הוא אמר לו? אמר לו לשתות הם מגיעים, אמר לו מה יפה שחבים על המיטה, מוטב עמות מיטת עצמי, ולא עבור על דעת חבריי. אמרו לו פעם כלום עד שהביא לו מים ונתן ידיו. כששמעו חכמים בדבר אמרו, מה בזקנותו כך בילדותו על אחת כמה וכמה, שאז הרבה יותר קל לאדם להתגבר, ומה בבית האפורים כך במקום קשה, שלא בבית האפרים על אחת כמה וכמה? אמר רב יהודה אמר שמואל, בשעה שתיגן שלמה עירובים, עירובי חצרות, ונטילת ידיים לקודשים, יצתה בת קול ואמרה, בלי, אם חכם ליבך ישמח ליבי גם אני, ואומר, חכם בלי ושמח ליבי ואשיב חורפי דבר, דיברנו על זה כבר במסכת שבת בדף י' ד', שם דוד המלך אומר ששלמה יהיה חכם, יענה את אלה שהקניתו אותו בהלכה. דרש רב, מה ידכתיב לך דודי נצא השדה? נלינה בכפרים, נשקים על הקרמים, נראה אם פרחה הגפן, פיתח הסמדר, הנצו הרימונים, שם אתן את דודי לך. לך דודי נצא השדה, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם. אל תדיני מכי יושבי כרכים, ערים גדולות, ששם יש מקום מושב הסוחרים, הרוכלים, התגרים, שיש בהם גזל והריות ושבועת שווא ושבועת שקר, שככה הוא דרך המסחר והרוכלים. אלא נצא השדה, כמו בני השדה, בני הבקעה, בו וערכת תלמידי חכמים שעסקים בתורה מתוך הדחק. נלינה בכפרים, אל תקרי בכפרים אלא בכופרים, כופרי הגויים, בו וערכה אותם שישפט עליהם טובה, והם כפרו בך. נשקים על הקרמים אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. נראה אם פרחה הגפן אלו בעלי מקרא, תחילת הדברים. פיתח הסמדר אלו בעלי משנה, השלב המתקדם יותר. הנצו הרימונים, שזה השלב של גמר הפרי, אלו בעלי גמרה, כי כבר דיברנו שבגמרה אפשר לעשו כשמע תעליבא דהילכתא, כי ממשנה אסור להוציא הלכה, אבל בגמרה אחרי שביררו את הסעודה, את הסוגיה מותר. שם אתן את דודי לך, דודי זה אהבתי, אראך כבודי וגודלי שבח בני ובנתי. ועל זה הפסוק אומר, הדודאים נתנו ריח, אלו בחורי ישראל ובנות ישראל. אמר רב אמונא, מה ידכתיב הידבר משלמה 3,000 משל, ויהי שירו 5,000. מלמד שאמר שלמה על כל דבר ודבר של תורה 3,000 משל, 3,000 משלים להבהיר כל פרט בתורה, על כל דבר ודבר של סופרים, ועל כל תקנה תקנה דרבנן 5,000 טעמים, 1,005 טעמים. דרש רבא, מה ידכתיב יותר שהיה קהלת חכם עוד לימד דעת את העם ויזן וחיקר תיקן משלים הרבה, לימד דעת את העם דאג מרד בסימני טעמים, אמר להם, קבע להם מסמרות וסימנים של פסקי טעמים במקרא ובמשנה, ואז ברא במאי דדמי להרבה הסבר על ידי דימויים משלים, ויזן וחיקר תיקן משלים הרבה. אמרו לה, אמר רבי לזר, בתחילה הייתה תורה דומה לכסיפה, בצד יש גרסה לקופה שאין לה אוזניים, אין בית אחיזה, עד שבא שלמה ועשה לה אוזניים. מסביר רשי מדוע, אומר רשי אחרון בעמוד, שתיקן עירובים וידיים וגזר על השניות להריות, ועל ידי כך אוחזים ישראל במצוות, שזה גורם שנתרחקו מן העבירה, כדרך שנוח לאחוז בכלי שיש לו בת ועל ידי בית יד, וככה מפיעים לו, ככה בני אדם התרחקו מן העבירה ובזכות זה ניצלו.